של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אז כן, אתם על רדיו סול, התוכנית כי אני חייל, ואני הולי שוורץ. תודה שבחרתם להצטרף אלינו גם היום, והיום אנחנו נראיין באולפן בחור צעיר, קצין, שהוא באמת אדם מעורר השראה, התחיל כלוחם, היה מק בקורס מקים, עשה קורס קצינים, נלחם בלבנון, נלחם בעזה, ותכף גם נשמע איך הוא הגיע ככה להיות מנהל מוצר בבית תוכנה, בחטיבה הטכנולוגית שבעתל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, על פניו שיפט מעניין. נשמע אותו ונבין שיהיו עוד כמה שיפטים בחיים שלו. אבל לפני זה, כמו תמיד, אנחנו נתחיל בהוליטיפ ונשמע את הג'ינגל של ההוליטיפ. אז בואו נשים את הג'ינגל שלנו, של ההוליטיפ.
עכשיו, הוליטיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההוליטיפ שלנו היום נוגע למשפט, החוקרת אמרה לי שזה לא חשוב. אז אני אסביר רגע למה הכוונה. אני תמיד אומרת לנחקרים שמגיעים לחקירה במצח, תעמדו על זה שכל מה שחשוב לכם יירשם בעדות שלכם. ואז לאחרונה אמר לי נחקר, אבל החוקרת אמרה לי שהדברים שאני אומר הם לא חשובים ולכן לא צריך לכתוב אותם. אז פה חשוב לי שתבינו ותשימו לב, חקירת מצח היא חקירה שלכם. היא חקירה שמשפיעה על החיים שלכם, העדות היא שלכם, ואתם בסוף אלה שחותמים עליה. ולכן, החוקרת לא מחליטה, או החוקר, לא משנה, לא מחליטים מה חשוב או מה לא חשוב. אם משהו חשוב לכם, שזה יירשם. החוקר אמנם יכול לשאול אתכם שאלות, ואתם תענו ואתם צריכים לענות, אבל תוסיפו גם את הדברים שחשובים לכם, כי אתם יודעים מה חשוב, וכמו שאמרתי, בסוף זה גם משפיע על החיים שלכם, אז אל תוותרו על זה. ועד כאן בנושא הזה, עד כאן ההוליטיפ, וכמו שאמרתי, עכשיו אנחנו נגיד שלום וצהריים טובים לסגן סער שוורץ. סער, מה שלומך?
צהריים טובים, מה שלומך?
בסדר גמור, איזה כיף שהצטרפת אלינו.
כבודו לי.
אז בוא תספר לנו איפה שירתת, איפה התחלת את השירות הצבאי שלך. הרי לא נולדת מנהל מוצר באיזשהו בתוכנה, נכון?
נכון לגמרי.
אז בוא תספר לנו קצת.
אני התגייסתי במרץ 2020 להנדסה הקרבית, ממש בתחילת הקורונה. אומרים לך בבקום תכין תיק לחודש ואף אחד לא יודע מה יהיה. באמת התגייסתי להנדסה קרבית, עשיתי הכשרה רצופה בקורונה.
הכשרה רצופה בקורונה, אוקיי.
כן, שפעם באף פעם יוצאים הביתה ומשרתים עם מסכות, שזה אתגר לא פשוט.
אוקיי.
אחרי 8 חודשים סיימנו את ההכשרה ויצאתי לקורס מקים. 4 חודשים של קורס מקים, ובסופו החליטו שאני נשאר לפקד על הקורס מקים הבא.
זאת אומרת שהיית טוב. כנראה, מישהו טען. לא יודעת.
עשיתי מחזור אחד בתור מק בקורס מקים. מאוד מאוד נהניתי, חוויה סופר מטורפת. פתאום לקחת חבר'ה שסיימו הכשרה ולהכשיר אותם להיות פקדים בתפקידים השונים בחיל. מפתח אותך המון ומפתח גם אותם, וכיף לראות אותם הופכים למפקדים ומגיעים להישגים. אחר כך חלטתי שאני רוצה לעשות עוד מחזור כזה, לפני שאני יוצא קצונה, כי...
זאת אומרת, היה ברור לך מההתחלה שאתה יוצא לקצונה?
זה מצחיק, כי ידעתי שאני רוצה להיות מ"מ בצבא, לא ידעתי איפה אני רוצה להיות מק. אוקיי. עוד כשידעתי שאני רוצה להיות מק, ידעתי שאני רוצה להיות קצין, שזה תמיד כזה מוזר להגיד את זה.
כן, ידעת מה...
כן, ידעתי מה...
לאן אתה רוצה להגיע? אוקיי.
ואז אמרתי עצמי, אוקיי, בוא נעשה רגע עוד מחזור בתור מק, נמשיך להשתפשף, לעצב את מי שאני ומה שאני מאמין בו. כי ברגע שתצא קצונה, אין דרך חזרה להיות מק, וזה משהו שווה לחוות. אם יש פעם אחת בחיים לחוות אותו, אז למה לא? עשיתי עוד מחזור, עוד 6 חבר'ה שהיו תחתיי. אותו תהליך, 4 חודשים, לוקח אותם מסוף ההכשרה, הופך אותם למפקדים. חוויה סופר מעניינת. לפעמים גם באים לך חבר'ה מהגדודים, אז אתה גם מפקד על חבר'ה שהתגייסו לפניך. מאוד מאוד עוזר לך לעצב את עצמך. ואז הייתי לקורס קצינים. 4 חודשים בעד אחד, אחרי זה 4 חודשים של השלמה חיילית, שאתה צריך להיות הגרסה הכי טובה של עצמך, כי אתה מתחרה פה עם הרבה חבר'ה תותחים, היחידות השונות בחיל. ורק הטובים ביותר הולכים להיות מ"מים. 8 חודשים שאתה כל יום קם בבוקר בשאיפה להיות הכי טוב של עצמך, כי אחרת אתה תפסיד במרכאות, אני אומר, בתחרות. אחרי 8 חודשים, החלטתי שאני רוצה לסגור מעגל ולהיות מ"מ בקורס מקים איפה שהייתי מק.
וואה.
כן, מאוד נהניתי בתור מק, ואמרתי, אני צריך לסגור פה את המעגל. אז 8 חודשים הייתי מ"מ בקורס מקים.
כל דבר שאתה רוצה בשלב הזה מאפשרים לך, אני שמה לב. שזה לא כזה מובן מאליו בצבא.
מה זה מאפשרים? אני מאמין שיעריכו את זה שממש רציתי אל מול העבודה הקשה ונתנו לזה לקרות.
נכון.
צריך להגיד שגם בסוף הרצון שתסגור מעגל נראה לי היה חזק מלהכיר את תפקידים אחרים פחות בהתחלה. ואז פתאום מלפקד על 6 חבר'ה שסיימו הכשרה, אתה מפקד על 20 ומשהו חבר'ה שסיימו הכשרה. ותרתך יש פתאום 3 מקים וסמל, והחיים פתאום מילד בן 20, שאחראי על עצמו ואולי על עוד כמה חברים, פתאום אתה אחראי על שבט שלם. סופר כיף, סופר מבגר, סופר מלמד המון. תחושת שליחות ואחריות מטורפת. אז 8 חודשים הייתי עם מ"מ שמה, לוקח את החבר'ה מסוף ההכשרה, הופך אותם למפקדים, שאתה רק אחרי סוף הקורס, שאתה עומד בטקס, נותן להם את הסיכות, אתה מבין כאילו, וואו, עשיתי פה רגע איזה משהו גדול. וואלה, החבר'ה האלה למדו את מה שחשוב לי ומה שאיך שאני רואה שצריכים להיות מפקדים בחיל, ואחרי זה הם מפקדים בעצמם, והכי כיף שמישהו שקיבל את המק שהכשרת אומר לך, וואלה, יש לו את הסריטה הזאת כמוך.
עשית טוב.
כן, ואיזה כיף שמרחאות שרדת אותו כמוך. אחרי 8 חודשים החלטתי שאני רוצה לעלות למבצעית, פלוגה רובעית. עליתי לפלוגת אשד בגדוד 605, ואז במשך שנה הייתי מ"מ ברובעית. בכל הארץ יצא לנו להיות, מרמת הגולן ואיוש, ואפילו באזור ים המלח ובצפון ובאימונים במרכז ובאימונים בדרום.
ואיפה תופס אותך 7 באוקטובר? כי זה נראה כאילו הספקת באמת לחוות הרבה עד 7 באוקטובר.
אז באזור החודש וחצי לפני 7 באוקטובר, תפסנו קו בגבול לבנון, כחלק מהחריות, כאילו, התפיסת קווים המבצעים שהגדוד עושה. אני ספציפית הייתי בחלק המערבי, באזור ראש הנקרה, חניתה, שלומי, כל האזור הזה. ב7 באוקטובר אני סגרתי שבת עם המחלקה שלי. היינו סבב סמך מפה, המחלקה שלי והחבר'ה של הסמך מפה. ואפילו, היה לי 2 חבר'ה שרציתי להוציא אותם לרגילה, אז אמרתי, אוקיי, אנחנו נעלה סיור מוקדם יותר, אני עליתי איתם ב5 בבוקר, נמשוך עד אחרי צהריים, כדי שהם יוכלו לצאת לרגילה ביום ראשון על הבוקר. אפילו שבוע לפני, אני זוכר, אמרו לי, מה, נארוז רק לשבוע? אמרתי להם, לכו תדעו מה יהיה, תארזו כרגיל לשבועיים, אולי פתאום נסגור שבת.
וואה.
יותר מה שהיה צריך. טוב, אנחנו עולים סיור בחמש בבוקר, עושים פתיחת ציר, ואז קצת עומדים בנקודה שולטת. אתה מתחיל לקבל את כל הסרטונים מהטלגרם, ולשמוע ולראות את התמונה המפורסמת של הטנדר בסדרות, ואתה אומר, טוב, כאילו, יאללה, זה יקרה פה עוד רגע.
כן, זה היה ברור לך שזה...
זאת הייתה המחשבה, נראה לי שלי ושל הרבה מאוד מהצבא מכל עם ישראל, שאוקיי, הם לא מפגרים, הם יחדו עכשיו ביחד, הם התקפו אותנו גם מדרום וגם מצפון. ואני זוכר שלקחתי את החרבש לסיור, וממש היינו באיזושהי נקודה אל מול נתיב חדירה, שאמרנו, אוקיי, אם יחדרו, זה כל מה שהתאמנו, זה יקרה מפה, אנחנו נהיה כאן. ונעשה את מה שאנחנו אמורים לעשות, להגן ולשמור על היישובים. ועוברת עוד שעה, ועוד שעתיים, ועוד שלוש. מתחילים להחזיר את החבר'ה מהבית שיצאו שבת, ולראות, מקביל, אני משתדל לא להגיד ללוחמים, לא להראות להם את הסרטונים, כמובן, להגיד להם בעוד בגדול שכן קורה עכשיו מלחמה בדרום, ומאפשר להם רגע להגיד להורים, כל קבועי זמן מסוים, אנחנו בסדר, כי אין להם טלפון. וטוב, עובר שעה, שעתיים, שלוש, לא קורה כלום. אתה אומר, לא, לא, זה לא יכול להיות, כאילו אמורים לתאם, זה אמור להיות ביחד, זה אמור להיות פה, שמה, לא קורה כלום. טוב, החבר'ה מהבית מגיעים, כל הפלוגה חוזרת, מתחילים איזשהו קרב הגנה מוזר, במשך כמעט שבועיים.
למה מוזר?
כי היינו בגזרה שיש בה חומה, את המכשול שצהל שם, אז אתה שומע אותם יורים עליך, שומע אותם יורים על המצלמות שהיו על הגדר, אבל אתה לא רואה אותם בעיניים. התחיל איזשהו קרב מוזר בינינו לבין הגדר, אבל אתה עוד לא מבין שאתה כאילו הולך למלחמה. אתה אומר, אוקיי, תהיה פה מלחמה, בטוח יורידו אותנו לדרום, אנחנו גדוד הנדסה, מורידים אותנו לדרום, אין דבר כזה שישאירו אותנו בצפון, אבל אתה עוד לא בתוך תוכך באמת מעכל של, אוקיי, כל מה שהתאמנתי, זה עכשיו קורה. ואני זוכר שבאחד מהימים בצפון, קיבלנו התראה שכאילו מחבלים חדרו, ואז הלכנו, הכוח שלי ועוד כוח בהובלת המפה, בשיחים של שלומי, כאילו לחפש בעקבות ההתראה, ופתאום נופלים עלינו פצמרים.
אוקיי.
פתאום נופלים עליך פצמרים בין שלומי לגבול. ואז תמיד אוקיי. כאילו,
הנה.
היה נחמד, היה יפה, הנה עכשיו מלחמה. כולם מהר מאוד, פתאום זה היה האירוע שתפס אותם ושינו את העמוד, מה שנקרא. בסוף לא היו מחבלים שחדרו. באמת שבועיים של קרב הגנה, ואז ירדנו לדרום. התחלנו להתכונן לתמרון. עכשיו, אני זוכר
איך מתכוננים למשהו שאף פעם לא חווית?
אז אני זוכר את עצמי שאני יושב ביחד עם הממ"מ השני, הממ"פ, ומדברים כאילו על מה עושים מחר, איזה אימון אנחנו מכינים את הלוחמים, כי המטרה שלא יודעים מתי ניכנס לתמרן, אבל שכל אימון יהיה האימון הטוב ביותר, כדי שהפלוגה תהיה מוכנה. כל אחד מעלה רעיונות ומחליטים, סוגרים יום אימון, למחרת מתאמנים. אני זוכר שכל לילה אני הולך לישון, אני אומר, וואלה, אף אחד פה לא היה במלחמה. אני מאוד מאמין בפלוגה, מאוד מאמין במחלקה שלי, וכל האנשים פה מאוד מאמין. בסוף זה לא רצנו ביחד יום, היינו כמה חודשים ביחד. אבל אני לא יודע אם האימון שאני עושה הוא האימון הנכון למלחמה.
כן, זה משהו שעובר לך בראש בזמן אמת?
באותו רגע, כן. כי אתה אומר, אף אחד פה לא היה במלחמה. אז אתה... האם זה מה, האימון הזה ספציפי שאני עושה איתם, הוא מה שיכין אותם טוב יותר לתמרון, אם הוא יהיה מחר בוקר או עוד שבוע. אבל בסוף האמונה במסגרת ובמחלקה ובלוחמים שאיתך...
גוברת.
תקופה גוברת לגמרי, ושאתה מאמין במי שאיתך לגמרי זה... אתה בטוח שצריך כאילו כל אתגר. ובאמת אחרי, נראה לי, אזור השבועיים, נכנסנו לתמרן. נכנסנו לצפון הרצועה. שלושה שבועות של סבב ראשון, אזור צפון הרצועה באמת, אזור גם ציר נצרים, יצא לנו להיות שם. מה שלימים לי בעצם נהיה ציר נצרים, אנחנו פרצנו לים. פתאום הדבר האמיתי, כל מה שאתה מתאמן וכל מה שאתה מאמן את הלוחמים שלך והדברים הקטנים באים לידי ביטוי בלחימה, והלוחמים שלי עשו עבודה באמת יוצאת מן הכלל. עמדנו בכל המשימות, ברוך השם, לא היו אף אחד מהמחלקה שנפצע באותו סבב, ואז אתה יוצא החוצה. אוקיי, אתה מבין איך נראית לחימה. זוכר שיוציאו אותנו גם לעיר הבעדים פתאום. לוחמים שרגילים לישון באיזשהו מוצב, פתאום עיר הבעדים, יש בריכה בבסיס, יש פה...
הלם.
הלם שלהם. ואז כאילו גם הייתה עסקת חטופים בעצם הראשונה, אז אמרנו, אוקיי, יש לנו קצת זמן, עשינו רגע חושבים עם עצמנו, תאמנו על מה שראינו לנכון לאור התמרון, והלוחמים, מה שכן, לזכותם לגמרי, היו סופר רתומים וסופר מבינים את המצב, וגם אם לא היינו יוצאים להתרעננות, הם היו, אין בעיה, כאילו הכל טוב. מה שתגיד, אנחנו איתך.
תגיד, כמה זמן אז חשבת שזה יימשך?
וואו.
לא חשבת על זה בכלל.
לא חשבתי על זה בכלל. חשבתי של כאילו, אני פה והמחלקה שלי פה, ואנחנו בשביל כמה זמן שנצריך, אנחנו פה לעשות מה שצריך.
וכמה זמן בפועל אחר כך אתה יוצא ונכנס מעזה?
אז היינו בחוץ, אזור נראה לי השבוע, שבוע וחצי. ונכנסנו אחר כך לשוב לצפון הרצועה לאזור סג'איה. גם סבב של אזור השלושה שבועות. יוצאים, עוד פעם סבב למרכז הרצועה. ויוצאים, שוב, המחלקה מתפקדת מעולה. אתה בתור מימי מרגיש מלך העולם, כאילו...
באיזשהו שלב שיוצאים ונכנסים כבר מתחילים להרגיש סוג של שגרה? זאת אומרת, המתח המבצעי כבר יורד, כי אתה אומר, טוב, כבר הייתי, כבר חזרתי, כבר... זה קורה או שכל פעם שנכנסים אתה מבין ש...
אצלך, אצלי, זה לגמרי אתה שם במתח המבצעי, אבל אצל לוחמים זה טיפה פחות, ואתה צריך כל פעם טיפה להחזיר אותם רגע לדבר הזה וללופ הזה. בסוף הם, כל מימם נהיה בוגר בעשרות שנים באותו רגע, אתה פתאום אחראי על שבט, וזה אחריות שלך.
כמה זמן יוצא לך ככה להיכנס ולצאת? כמה חודשים אתם...
כמעט 3-4 חודשים, אני זוכר נכון.
3-4 חודשים של לחימה, און אנד אוף, אתם נכנסים ויוצאים.
נכנסים ויוצאים.
ואז מתי אתה נפצע?
אז עבר, יש עוד קצת זמן. אחרי 3-4 חודשים עלינו לצפון, כי הצבא חשב שתהיה מלחמה מוקדם יותר. ועוד פעם חזרנו לאיזשהו קרב הגנה בצפון, ואחרי שנה בתפקיד עברתי להיות סמך מפ"י בפלוגה אחרת לגמרי, עזבתי את המחלקה שלי והגעתי לתפקיד, אוקיי, מכינים רגע את הפלוגה, הכנות לקראת החבר'ה שמגיעים, טוב, ומקבלים פקודה שנכנסים תמרן שוב בעזה. זה היה כבר אזור מאי 25, היינו שבועיים בפנים, הפעם בקובע קצת שונה של סמך ומפי.
ואז מה קורה?
היינו ביום האחרון לסבב, כבר ידענו שאנחנו יוצאים הביתה.
אוקיי.
ואז אמרנו, רגע, 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 משימה אחת אחרונה, שהמגד ביקש ממנו, באנו להגיד למגד תודה רבה על השותפות ולצאת, ואמרנו, רגע, יש לי משימה אחרונה. לכו תשמידו כמה תשתיות אויב, ותלכו. סבבה. הפלוגה מגיעה באמת עם כל מה שצריך, מוכנה למשימה, מתפקדת עירוף. ואני בתור הסמך מפ"י נשאר עם הקשר שלי לרגע האחרון, לחבר את החלק האחרון, ללכת אחורה, לפוצץ את התשתיות ולנסוע. כל הפלוגה כבר עם הפומות נוסעים אחורה, נשארתי רק אני והקשר. ואז צלף פגע בשנינו.
אוקיי.
פגע קודם בו ועבר אליי. פגע לו בכתף, יצא לו מהיד ופגע בי.
איפה פגע בך?
פגע לי בחזה, בצד ימין.
אותו כדור, זאת אומרת?
אותו כדור.
כדור בודד.
כדור בודד אחד. ואז נפלתי. זה הרגע היחיד שאני לא זוכר אם נפלתי או נפלתי על הטוסיק או על הגב. אני לא רמבו, אז בטוח נפלתי על הגב.
אוקיי.
ואז אתה קם, שתי שניות, שלוש שניות, שאתה מבין שאתה, אוקיי, שאתה בחיים, שנפצעת, אבל שאתה בחיים.
אתה מבין מיד שנפצעת.
כן. אתה מרגיש את הכאב, אבל כבר האדרנלין נותן את שלו, ואתה, סוף יש לך אחריות, ואתה רואה את הקשר שלך, שהוא היה חייל שלי, 4 שנים, לידך פצוע, אז אתה לא מעניין. מעניין איך אתה עוזר לו. אני זוכר שניסיתי רגע להרים את עצמי, ולא הצלחתי, וניסיתי להרים את עצמי, ולא הצלחתי. אמרתי, אוקיי, יש עליי קשר, אני מדווח בקשר. וקורא לעזרה שיבוא רגע לפנות אותו.
ובעצם בנקודה הזאת זה רק שניכם?
רק שנינו. אני מדווח בקשר שנפצענו, ואז אני קולט שהאוזנייה שלי, של הקשר, נחתכה גם עם הפגיעה, ואני לא יודע אם שומעים אותי או לא שומעים אותי. אז ידעתי שיש מישהו שהוא טיפה קרוב, שהוא אמור לשמוע אם אני אצעק, אז ניסיתי, כי מה יש לנו להפסיד, אנחנו כרגע פצועים. שתי חבר'ה שמעו, גררו את הקשר שלי, אני הבנתי שאם אני לא קם, אז אני נתקע פה, והצלחתי לקום. לאחר מכן, אני זוכר שאני הולך רגע מאחורי מחסה, מוריד את הווסט,
ובאותו שלב אתה כבר לבד? זאת אומרת, את הקשר גררו?
את הקשר גררו והתחילו לטפל בו, ואני, כאילו, חברנו כולנו לכל הפלוגה. זוכר שאני מכניס יד לתוך הווסט, מוציא ולא רואה כלום. מכניס שוב, אומר, אין סיכוי, כאילו, שאין לי כלום, כואב לי. מוציא את היד ויש דם. אז אני אומר, אוקיי, בסדר, דם. מוריד רגע את הווסט במקום בטוח, רואה שנפגעתי בעצם בחזה, והדם מתחיל לנזול, ומתחיל גם לירוק דם, ואז הגיע כל הפינוי. זוכר שהמגד שתמרנו תחתיו, עושה לי כזה, הוא היה מגד שאיראן, עושה לי כזה סימן שלאי כזה אם אני בסדר, ואז אני מחייך ועושה לו בסדר שכל הפה שלי כאילו גם דם וגם החזה. זה רגע שאני לא אשכח, ואז אני זוכר את עצמי, אוקיי, הווסט כבר לא רלוונטי, כי הקרמי עצר את הפגיעה. אני לא יכול לשבת בצד לחכות שיפנו, אני אשם לכם פה, אני צריך לעזור להם פה. אז אני יורד בלי הווסט, שם כסדה ועם הנשק, ו... בינתיים ה-MP אחראי רגע על כל הפינוי ולרכז ולהביא את כל האנשים, ואני משתדל לעזור כמה שאפשר עם הלוחמים.
משתדל לעזור, זה אומר שאתה נלחם.
בגדול כן, לא בגדול, כן.
זאת אומרת, אתה פצוע, וברור לך שאתה מדמם, ואתה ממשיך להילחם.
כן, בסוף הרצון גם לראות שהקשר שלי בסדר, ושמטפלים בו כמו שצריך. והחיילים שלי שרובם אני, מי שהיה בצוות שלי באותו רגע, אני מכיר אותו כבר מעל כמה חודשים, לראות שכולם בסדר.
תוך כמה זמן מפנים אותך משם? או שאי אפשר להתפנות מיד?
אז כל התשתיות היו עם חבלה. אז צריך גם לראות שאף אחד מהלוחמים לא יורה על החבלה. אז איזשהו רגע, לנהל את האירוע הזה, עשת לנו איזשהו מיסוך השן. ואני לא יודע להגיד במדויק, אבל זה הרגיש מאוד מהר שהגיע הפינוי. ושם בעצם התפנינו רגע לאזור של החבר'ה של הפינוי, למגנן האחורי.
זאת אומרת, אתם עוד לא יצאים מהשטח. אתם רק
מתפנים אחורה. כדי לקבל איזשהו טיפול ראשוני.
אוקיי. אני רגע אולי אעצור אותך פה, נשמע שיר, ואז נבין רגע כמה זמן עוד לוקח עד שבאמת אתה מקבל, אתה יוצא מכלל... השטח ומתחיל לקבל טיפול רפואי. אז נשמע את שינויי מזג האוויר של בנייה ברבי והתזמורת האנדלוסית, ואז נחזור למתח.
מזג האוויר הביאו אותי לחשוב שמלבדם אני עצוב גם בגללך. ליד הבית שהיה ביתי סללו רחוב, אני יודע מה שהוא פה משתנה. יעלה דומה לעוד עננים שכבר חלפו, ובכל זאת טוב אני רואה צורות. פעם הייתי מקרב את כל הגוף לנשיקות, הייתי בא אצלך לומד הכל. פעם היו בי עוד אנשים, נותרו לי רק שמות, גם ים מוחק שמות כתובים בחול. אבל עכשיו אני יודע שבכל זאת את איתי, וביחד שנינו יחד נולדתי. כן עכשיו אני יודע שבכל זאת את איתי, וביחד שנינו יחד נולדתי. חילופי האנשים הביאו אותי לחשוב שמלבדך לא נשאר לי אף אחד לאור. ליד הבית שהיה ביתי סללו רחוב, אני יודע מה שהוא על רע וטוב. הנה הים דומה לעוד ים ועוד ים ועוד נמשל, תמיד יש ים, תמיד ישנה סירה. פעם הייתי מקרב את כל הגוף לנשיקות, הייתי בא אצלך לומד הכל. פעם היו בי עוד אנשים, נתנו לי רק שמות, עכשיו אני יודע שבכל זאת את איתי, וביחד שנינו יחד נולדים. כן עכשיו אני יודע שבכל זאת את איתי, וביחד שנינו יחד נולדים.
ליד הבית שהיה ביתי צללו רחוב ולא שם תמיד נותנו שמות.
הנה גם את פעם אדומה לים ופעם לא, פעם את שם ופעם את פה. ויחד שנינו יחד נולדים. כן עכשיו אני...
אז אנחנו נוריד קצת את השיר, כי הוא ארוך, ואנחנו בסוף התכנסנו כדי לשמוע אותך. ובדיוק הפסקנו בנקודה הזאת שאתה מספר על הפציעה, ועל זה שאתה ממשיך להילחם למרות הפציעה, ולאט לאט מתחילים לסוג אחורנית. באיזה שלב אתה מבין שיצאתם מכלל סכנה בשטח ומפנים אותך לבית חולים?
ברגע שאני עולה על המסוק, פינו אותנו פינוי מוסק.
אוקיי.
ואז פתאום, אתה פתאום שוכב על הלונקה, על מסוק, ואז אתה מבין שאוקיי. יצאת מהסיטואציה.
אתה לא מאבד הכרה בשום שלב? זאת אומרת, אין... אין איזה שלב שאתה מרשה לעצמך רגע לשחרר?
לא, את הכל הייתי בהכרה מלאה ואת הכל אני זוכר.
מה עובר לך בראש כשאתה מוצא את עצמך במסוק? מה מטריד אותך?
את האמת שהטריד אותי דבר אחד, אני יודע שהקשר שאיתי איבד דם והפצוע קצת יותר קשה ממני.
אז זה מטריד אותך?
זה מטריד אותי.
תקרב קצת למיקרופון.
אין בעיה, זה מטריד אותי. ואני זוכר שעומד מישהו... מהחבר'ה שהם מטפלים בנו, ועומד ממש בין הראש שלי לראש שלו.
זאת אומרת, אתם על המסוק יחד.
כן. רציתי כאילו להסתכל רגע לראות לו את הפרצוף שלו, ואז אתה יכול להבין מזה הרבה, אם הוא בסדר, אם הוא לא בסדר, ואיך המצב שלו, ואני זוכר שאני לא רואה.
אוקיי.
וזה מה שטריד אותי באותו רגע, ואז נחתנו בירושלים.
אוקיי.
סצנה הזויה.
למה?
כי נחתנו במגרש אימונים של ביתר.
אוקיי.
ופתאום גוררים אותך על הלונקה כזה של טיפול נמרץ כזה לתוך אמבולנס באמצע מגרש כדורגל, ומאמן של הנוער עושה לך את הגיבור, ואתה וואו. עם כל מיני כאלה משככי כאבים בפה, ואתה עושה לו כזה איזה לייק כזה, וזו סצנה מצחיקה והזויה באותו הרגע.
כן, זה יצחיק אותך?
את האמת שכן, כי זה דיסוננס מטורף איפה הייתי לפני, לא יודע, כמה דקות ואיפה אני עכשיו. ואז ממש בית חולים, טיפול נמרץ. שם בעצם כבר יורד האדרנלין והכאב עולה.
ואז כמה זמן אשפוז?
פה יצאתי ילד.
שמה זה אומר?
הייתי 5 ימים מאושפז, ואז החלטתי שזהו, שאני לא מסוגל לראות עצמי יותר בבית חולים. אז לקחתי את המשככי כאבים ושיחקתי את עצמי כאילו הכל בסדר, כדי שאני אלך הביתה.
ומשחררים אותך?
קנו את ההצגה שלי, מסתבר.
אוקיי.
ואז איזשהו חודשיים שאתה בבית, קשה מאוד, אתה לא חושב כמעט שום דבר בעצמך בהתחלה, לא להתקלח, לא ללכת, הכל כואב, גוף באיזושהי טראומה, ואם אני יוצא מהבית זה לטיפול כזה או אחר, תרגילי נשימה, פיזיותרפיה, דברים שצריך לעשות כדי שהשיקום באמת יעבוד.
מה המחשבות שעוברות לך בזמן הזה כשאתה בבית?
לא הייתי רגיל להיות כל כך הרבה זמן בבית. כל השירות שלי זה היה קורונה, או יציאות פחות טובות, או מלחמה. פתאום אתה יום אחרי יום אחרי יום בבית, ואתה לא עושה את מה שעשית בכמה שנים האחרונות, זה לפקד על חבר'ה ולפתח אותם ולהילחם איתם. פתאום יש לך זמן לעצמך, שזה גם משהו מוזר שאתה לא רגיל אליו. אבל מאוד, מהר מאוד איבדתי את העניין בבית, ורציתי כבר לחזור ולעשות משהו. ולא ידעתי מה אני עומד לעשות, הייתי לקראת שחרור, הייתי אמור להשתחרר חודש וקצת אחרי. ואז במהלך הימים הייתי תפס אותי איזשהו פלייר כזה בוואטסאפ.
שאומר מה?
שאומר, כאילו, אנחנו מחפשים את הפצועים שרוצים להמשיך בצבא, מי שנפצע במלחמה ורוצה להמשיך. בעצם עושה איזשהו שיפט לצבא הטכנולוגי. ראיתי שם מנהלת שער לעתיד ועתידים ולוחמים להייטק, גופים ששמעתי עליהם עוד מלפני.
כן, זה גופים שידעת שהם קיימים?
כן.
מדהים.
ידעתי שהם קיימים כי רציתי לעבור לצבא הטכנולוגי.
כן, זה עניין אותך?
כן. אבל בגיל 18, שהייתה לי בחירה או טכנולוגי או קרבי, אז טכנולוגי אפשר לעשות אחרי, קרבי אי אפשר.
אוקיי.
אז תכננתי, רציתי, אנחנו לא תכננתי לעבור בסוף השירות, אבל דברים השתבשו. כן. ואז אמרתי, למה לא? למה לא ראיתי שם?
רגע, אבל זה משהו, אתה אומר, את הכיוון הטכנולוגי תמיד היה לי, זאת אומרת, היה לי ברור שזה מה שאני רוצה. היה לך גם ברור שאתה רוצה להישאר בצבא? או שזה היה איזושהי התלבטות? כי אתה אומר שהיית חודש וחצי לפני שחרור בעצם.
אז הייתה לי התלבטות מאוד מאוד קשה, וכנראה שאם לא הייתי נפצע, כן הייתי ממשיך בעולם הקרבי. אני זוכר שכבר התחלתי כאילו לדבר על זה עם המחת
זאת אומרת, כן ראית את עצמך בקריירה צבאית?
לא בהכרח בקריירה צבאית, אבל לא משתחרר בנקודת זמן הזאת. בסוף המדינה במלחמה, זה הרגיש לי מאוד אנוכי להשתחרר באותו הרגע.
אוקיי.
ואם אני יכול ואם צריך ורוצים שאני אשאר, אז למה לא? החיים יחכו לאחר כך, בסוף אני לא בן 70, אני בן 20, וכל החיים עוד לפני, אז אם אני יכול לתת עוד שנה לצבא, אז למה לא? אבל זה לא הלך. ואז בעצם הגיע כאילו...
הגיע הפלייר הזה.
הפלייר הזה.
ואז מה קורה? איך אתה מקדם את זה?
אז אני קורא שם על קורס שלוקחים בעצם את הפצועים לתפקיד הניהול מוצר.
אוקיי.
תחת גוף שנקרא Product Go.
אוקיי.
התחיל לקרוא קצת על התפקיד באינטרנט.
כן, יש באינטרנט מידע על זה?
כן. מתחיל למצוא איזה חבר של חבר שבתפקיד הזה, או חברים של ההורים וכאלה. ונשמע לי מעניין.
אוקיי. ואז אתה יוצר איתם קשר עם, עם, עם מי בעצם? זאת אומרת, הפלייר הזה מפנה אותך למי?
אז הפלייר הפנה אותנו לעמוד של, אם אני זוכר נכון, לוחמים להייטק, ואיזשהו אוקיי. תשאירו פרטים ונחזור אליכם. ואז חזרו אליי.
אתה אומר, אתה משאיר פרטים ואשכרה חוזרים אליך.
כן, כן. מדהים. משהו
מטורף.
משהו כן. מטורף שאנחנו לא רגילים.
נכון. חוזרים אליך ומה?
שואלים אם אתה רוצה ומעוניין, ואומרים, אוקיי, סבבה, יש הרבה חבר'ה, אנחנו רוצים למצוא את החבר'ה המתאימים ביותר, ויש mm-hmm. איזשהו תהליך מיונים.
אוקיי.
Okay. איזשהו מבחן בית.
שמה הוא? בוא תספר לנו קצת. כי זה יכול להיות מלחיץ למי שרחוק מהלימודים.
חד משמעית, לא עשיתי גם מבחן באותה תקופה, איזה כמה שנים טובות.
אז מה המבחן? תן לנו קצת טיפים.
המבחן היה שאלות בעיקר כזה, לראות את הדרך השיבה שלך על סיטואציות מסוימות, לא מתמטיקה ולא איזה פיזיקה.
מה זה סיטואציות מסוימות?
שואלים אותך, כמו למשל, נותנים לך בעיה מסוימת שקיימת בצבא. כמו למשל, האוכל בחדר, אוכל לא טעים. זה מה שאני ממש זוכר.
אוקיי, מעניין למה.
מה אתה עושה? כאילו, מה אתה עושה? מה אתה, איך אתה פועל ואיך אתה עושה כדי לשפר את הבעיה? לא זוכר מה עניתי, אבל זה מה שזוכר את האוכל בחדר, אוכל.
אוקיי.
ואז
זאת אומרת, זה לא מבחן שעכשיו בודקים יכולת מתמטית. לא נותנים, אוקיי.
לא. וביקשו בסוף שנקליט עצמנו מדברים באנגלית על כל נושא שאנחנו רוצים בעולם, שתי דקות.
אוקיי.
שזה, אני זוכר שלקח לי איזה חצי יום להתכונן, כי מי מדבר אנגלית שאתה בצבא?
על מה דיברת?
וואו.
לא זוכר?
לא זוכר.
אוקיי.
לא זוכר.
תקשיב, בוא, זה היה לפי מה שאתה מתאר... הפציעה הייתה במאי 20...
ב-25 במאי.
25 למאי איזה שנה?
24.
24. נו, אז זה היה שנה וקצת, אתה לא זוכר על מה דיברת? התכוננת לזה מלא זמן?
לא זוכר, אני זוכר אישי.
מעניין אותי למה בחרו אותך.
לא זוכר, אתה יודע שאני לא דיברתי באנגלית.
אז היה מבחן בית, וחוץ מזה?
היה מבחן בית, ואז היו שתי... הגעתי לרעיון פיזי.
אוקיי. אצל מי?
זה היה במבנה של עמותת בוגרי ממרה.
אוקיי.
תחת חבר'ה מהפרודקט גו, שבעצם ראיינו אותך פיזית, שלושה אנשים.
אוקיי. שזה מה? זה אנשי קבע? זה אנשי מילואים? זה פסיכולוגית? זה מה? מי?
זה היה שילוב של חבר'ה רגע מהפרודקט גו שהם אזרחים.
אוקיי.
עם מילואימניקים ואנשי צבא, כאילו אחד 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 כזה.
שמה ההכשרה שלהם? אתה יודע? זאת אומרת, זה אנשי מקצוע? אנשי... כוח אדם, פסיכולוגי, מה? או שאין לך מושג?
כולם, באותו רגע לא היה לי מושג, בדיעבד אני חושב שכולם היו מנהלי מוצר, שזה בעצם כאילו התפקיד, הקורס שכאילו מביא אותך התפקיד הזה. ושוב, שואלים אותך שאלות, לא מתמטיות, לא פיזיות, לא זה, רוצים להבין את הדרך מחשבה שלך, האם אתה חושב, איך אתה ניגש לבעיות, וצפר קצת על עצמך כמובן.
אוקיי. שואלים אותך אם אתה בקבע, אם אתה, יש לך בגרות, אם... שאלות כאלה?
שאלו אותי אם אני בקבע, אבל זה לא היה תנאי. זאת אומרת, איתי לקורס הגיעו גם חבר'ה ממילואים וגם חבר'ה משירות סדיר.
וללא קשר לאם הם קצינים או לא?
שום קשר.
אוקיי. שואלים על הפציעה? עד כמה היא קשה? מה זה מצריך ממך ביום יום כדי לראות האם אתה יכול להתחייב גם ללימודים או שלא?
אחד משמעית שואלים. ממש בקטע טוב, כי הם רוצים להתאים כמה שיותר את הקורס אלינו, אל החבר'ה הפצועים שמגיעים.
אוקיי.
והם התאימו את זה בצורה ממש טובה. אוקיי. קנו בהתחלה יומיים, ואז עם הזמן ראו שאנחנו צריכים רק יום, לטפל בעצמנו, ובעצם כאילו שלושה עם לימודים, יומיים טיפולים.
רגע, אנחנו קופצים כבר לקורס.
כן, כן.
אז היינו ב... היה מבחן בית, ואחרי זה היה ראיון.
נכון.
ואז מה?
ואז היה עוד ראיון אחד, שהוא לא היה פיזי, שהוא היה בזום.
אוקיי.
ואז התחלנו את הקורס.
אוקיי. יש לך התלבטות? זאת אומרת, מה קודם, הקורס או השיקום שלי? זאת אומרת, יש לזה שאלה כזאת? האם אני אעמוד בזה, אני לא אעמוד בזה? או שהיה ברור לך שאתה אף על זה?
את האמת שזה היה נשמע לי עם הזמן מאוד רציני ומאוד מעניין, ועוד דברים טובים שאני שומע על החבר'ה שנהלים את הקורס, ועל החבר'ה שמתעסקים בזה, שאמרתי, אוקיי, אני בשלב שכרגע יומיים בשבוע מספיק לי, לכל מה שצריך.
ואז הקורס הוא שלושה ימים בשבוע?
אז הקורס התחיל שלושה ימים בשבוע.
בואו נדבר רגע על דברים טכניים. איפה זה מתקיים בארץ? איך אתה נוסע לשם? כמה שעות זה? בוא תספר לי קצת על ה...
אז הקורס היה בתל אביב, שאני אומנם גר בפתח תקווה, אז היה לי מזל עם הרכבת הקלה, שזה הסתדר לי בצורה טובה. שלושה ימים בשבוע, ללמוד מתשע עד, אם אני זוכר נכון, 4 או 5.
לימודים אינטנסיביים.
כן, ואתה אומר את זה לך ביום יום ראשון, אתה חוטף שוק כזה, כי פתאום וואו. כאילו,
פתאום אתה יושב בכיתה.
יושב בכיתה, ולומד דברים שכאילו, אין לי מושג מה הם.
זאת אומרת, מלמדים מאפס, אין שום הנחה שאתה מכיר משהו או יודע משהו.
כן, התחלנו איזשהו, הקורס היה מחולק לשתיים, חלק ראשון של כאילו, להשלים לנו כמה שיותר דברים טכנולוגיים טכניים, שיעזרו לנו בתפקיד, ולאחר מכן חלק של ניהול מוצר. בחלק הטכני, כאילו, יוצאים מנקודת הנחה שאתה לא מכיר, אתה לא אמור לבוא עם רקע קודם. וכל יום, יומיים, לומדים איזשהו נושא אחר שיעזור לנו בתפקיד.
אוקיי.
כי בסוף אנחנו מתגייסים לעולם טכנולוגי שהחבר'ה שם, יש להם רקע טכנולוגי. ואנחנו בקושי ידענו מה זה ChatGPT באותה תקופה.
עכשיו, זאת כיתה שבעצם כולכם פצועים ברמה כזאת או אחרת, אני מבינה. נכון? זאת אומרת, כולם פצועים שהחלימו או בתהליכי החלמה.
לגמרי.
מה גודל הקבוצה?
היינו 21 חבר'ה.
וואו, קבוצה גדולה יחסית.
כן, שכולם נפצעו בשלב כזה או אחר של הלחימה, בסדיר, במילואים ובקבע, וכולנו באותה סירה, כולנו מתחילים רגע את הקורס המטורף הזה.
כמה זמן הקורס?
אז הקורס היה מיולי, והוא נגמר בדצמבר, כולל רגע איזושהי... תקופת חגים באמצע.
יש מבחנים, יש עבודות, איך בעצם בודקים אתכם או שאין דבר כזה?
אז כן היה שיעורי בית כל יום, וזה גם קטע הזוי, פתאום שאתה חוזר לעשות שיעורי בית.
עשית בעבר שיעורי בית? בבית ספר?
כן ולא, כן ולא, אני לא אשקר. מקצועות
מסוימים. שאלת אימא, אוקיי.
כן ולא, אימא תגיד שלא.
אוקיי.
ואז שהוא חודשיים וחצי של החלק הטכנולוגי, שבסיומה היה לנו מבחן על כל הפרק הזה. כי באמת זה לא בסוף קורס של יאללה נכנסת, אז באמת רוצים לבצע את ההתאמה לצבא בסוף. והיה מבחן על כל החומר. אני זוכר את עצמי יושב ולומד איזה שבוע.
כן, באמת?
כן.
יושב רציני?
כי הקורס היה מאוד רציני ומאוד עניין אותי, ועם הזמן יותר ויותר התעניינתי, ורציתי להישאר ולהמשיך, ולהגיע לתפקיד כמה שיותר מוכן.
אתה יודע מראש לאיזה תפקיד אתה מגיע, או שזה אחר כך תלוי בשיבוצים?
אז אתה יודע שאתה תהיה מנהל מוצר, אתה לא יודע איפה.
אוקיי.
כאילו, זה לא יודע באיזה צוות תגיע. כולנו אמרו שאנחנו הולכים לחטיבה הטכנולוגית בזרוע היבשה, אבל לא, אף אחד לא יודע לאיזה צוות הוא מגיע בשלב הזה. מה איזשהו מבחן? שתי חבר'ה גם שלא יתאימו כאילו מנפים.
יש גם תהליך ניפוי?
מי שלא מתאים, כי בסוף הם רצו, וזה יאמר לזכותם, להביא את החבר'ה הכי טובים, כי הם מחזירים אותם לצבא בסוף, אז שזה לא יהיה קורס של מי שהגיע לסייע.
אוקיי.
והתחלנו איזשהו חודש וחצי, חודשיים של נטו ניהול מוצר.
רגע, לפני שאנחנו מגיעים לניהול מוצר, קודם כל נשמע שיר שאתה ביקשת, ועכשיו אתה גם תסביר לי למה. קודם כל נשמע את החבר'ה הטובים של נערי רפול. בוא תגיד מילה, מה זה השיר הזה מבחינתך? ולמה?
תאמת שזה סיבה מצחיקה. זה שיר שאני עוד מכבי תל אביב, זה אחד השירים שלקחו אותו ליציע והפכו אותו לאיזשהו שיר שחקן, ולא הכרתי אותו לפני. אני זוכר שנכנסתי ליוטיוב לפני כמה שנים טובות, ואמרתי, בוא נה, זה כאילו אחלה שיר, ויש בו אחלה מסר וקצב טוב, ומאז אני שומע אותו איזה פעם, פעמיים ביום כזה, לפתוח איתו את היום.
אז הנה, בוא נפתח את היום עם החברה הטובים, נערי רפול, ואז נגיע לתפקיד כבר, סוף סוף. אז נערי רפול.
אי אפשר לחזור, אני בצומת, מתפצל לכל הכיוונים. את אמרת אתמול יהיה בסדר, סך הכל אנחנו צעירים. יום חדש פותח טריס לשמש, הדודים על הגגות רוקדים. מתחת לכביסה המתייבשת, מי שהוא כותב שירים. כמו בשיר מתנגן, הסרט אירן, ועזור לך.
הסרט אילן, ועזור לחולם.
שירים יפים, אבל אנחנו פה בשביל לשמוע אותך. אז בעצם דיברנו על זה שאתה מסיים את הקורס, משבצים אותך, זה שינה לך? לאן משבצים אותך? הייתה לך העדפה?
בדיוק הגענו לחלק של הניהול מוצר בקורס.
נכון.
זה מה שאני כן רוצה רגע להתעכב עליו, כי באמת למדתי בו המון. משהו שבאמת אני יכול לפרגן למי שניהל את הקורס ולכל מי שהיה אחראי אליו, שאנחנו כלוחמים הכי אוהבים פרקטיקה.
אוקיי.
וכל יום מתחלק לשתיים.
בקורס?
בקורס, בחלק השני. חלק ראשון לומדים משהו, חלק שני אתה מממש אותו. קיבלנו ביום הראשון או בשני של החלק השני, התחלקנו לקבוצות וקיבלנו פרויקט סיום, שאנחנו מתחילים לעבוד עליו מההתחלה.
שמה זה אומר? תן לי, מה היה הפרויקט?
אנחנו חברה אזרחית, אנחנו ספציפית היינו תחת גוגל, מקבלים איזשהו משפט, וזהו. משפט שלדוגמה אצלנו זה היה גוגל פוטוס, רוצה להשתלט על שוק צלמי האירועים. מה המשפט אומר? מה רוצים ממני?
אוקיי.
ולאט לאט אתה מתחיל לפרש את המשפט הזה למלא מלא כיוונים, וכל יום אתה לומד איזשהו חלק אחר בתפקיד של הניהול מוצר שיעזור לך אחר כך, שאתה ממש מממש אותו על המשפט הזה שהופך לפרויקט.
תסביר לי רגע פרקטית מה זה אומר. מה עשיתם? כי אני לא יודעת מה זה מנהל מוצר.
אתה מתחיל בעצם להבין מה הבעיה, מה זה אומר, מה זה שוק צלמי אירועים, למה מתכוונים, איזה חלק, מה זה החלק הזה בעצם בכל השוק, מה זה צלמי אירועים, מה הם עושים. להגדיר איזושהי בעיה.
אוקיי.
להבין נקודות כאב. כאילו להבין על מה, איפה כביכול אפשר להרוויח את השוק הזה. אחר כך אנחנו עוברים לרעיונות משתמשים. מדברים עם צלמים אמיתיים. משיגים אותם בדרכים לא דרכים, והגענו גם אפילו לצלמים שמצלמים את ה-MBA, כדי להבין מה קורה רגע בדבר הזה.
אוקיי.
מה זה אירועים? חתונות? ספורט? יש פה רגע הרבה למידה. ואחרי שאנחנו מזקקים את כל הבעיות ולוקחים את התובנות מהרעיונות משתמשים, אנחנו מתחילים להבין, לאחד את הדברים ולחשוב על זה ביחד, אוקיי, הנה הבעיות, הנה מה כאילו הצלמים שצילמנו אומרים לנו, אוקיי, אלה הבעיות שלנו, איך אנחנו מאחדים את הבעיה הגדולה והבעיות שלהם ונותנים פתרון שמתאים לכולם.
זאת אומרת, אתה מפתח מוצר שנותן מענה לצורך בשטח. זאת העבודה?
אני פיזית לא מפתח. איך הסבירו לנו את זה בצורה יפה? אנחנו אחראים ללמה. זאת אומרת, לקשר למה עושים את מה שעושים, להבין את הבעיה, ולחשוב ביחד על פתרון, לפתח כפיתוח, יש צוות טכני שהוא מפתח בהתאם למה שאנחנו מגדירים. אנחנו בעצם עם את הלמה עושים את מה שעושים, ואומרים את איך עושים ביחד איתך את מה שעושים.
אוקיי. אתה צריך להבין גם מה עושים המפתחים, או שזה לא נדרש?
תלוי תמיד טוב להבין ולהתחבר, כי בסוף זה צוות שעובד איתך, ואתה רוצה שמה שהוויז'ן שלך בראש לאור המסקנות והרעיונות משתמשים שהסקת, והבעיה שאתה רוצה לפתור, היא הכי תואם למציאות שלך בראש. אז תמיד טוב לעבוד איתם, ותמיד טוב להסביר להם, ותמיד טוב לבקר אותם, ולראות שבסוף הדרך הארוכה שמולכים עד שמגיעים ללקוח בקצה, היא באמת כמו שאתה רוצה, כמובן עם התאמות ושינויים לאור המציאות. ואז אחרי חודש וחצי, חודשיים, אנחנו מציגים את הפרויקט. ומסיימים את הקורס, ומשתבצים לחטיבה הטכנולוגית בזרוע היבשה, שגם שם קיבלו אותנו באמת בידיים פתוחות. בסוף אנחנו עוף מוזר לצבא, איזה לוחמים עוברים לצבא טכנולוגי, קבע, לא קבע.
אז זהו, זה באמת מה שרציתי לשאול אותך. איך אתה מתחבר למקום הזה שהוא, אין שם אנשים כמוך, נקרא לזה.
לגמרי זה היה חשש שלי, כאילו בסוף זה צבא אחר, זה צבא אחר, זה אנשים שחווים את הצבא לגמרי אחרת. והיה לי חשש מאוד רציני של איך אני אסתדר עם אותם אנשים, כי כמה שנים האחרונות חווינו בצורה קיצונית, כאילו הפוך.
בוא תסביר לי רגע, אתה מגיע ואתה מנהל מוצר. יש לך פקודים, יש לך צוות, איך זה עובד?
אז אין לי חיילים תחתיי.
אוקיי.
אני עובד במקביל עם הראש צוות.
אוקיי.
של כל המפתחים תחתיו. ובעצם הוא אחראי עליהם מבחינת כוח אדם, ואנחנו ביחד לאור מה שאני רואה לנכון, אנחנו מתקדמים עם המוצר, איזה חלקים מפתחים ולמה מפתחים, ואני נפגש עם לקוחות באופן תדיר, שבצבא זה לא לקוח שמשלם כסף, אבל בסוף הכסף זה ערך שאתה נותן לחיילים בשטח.
הלקוח הוא החייל הלוחם בשטח, לצורך העניין?
על החייל הלוחם, החייל הלוחם בשטח הוא המשתמש בסוף של מה שאנחנו מפתחים.
אוקיי.
הלקוח זה החבר'ה היותר בכירים שמביאים לנו
את הקושי.
את הקושי ואת הבעיה. אנחנו בעצם מאמתים שזאת באמת הבעיה של הלוחמים בשטח. ומפתחים משהו בתקווה שיפתור להם את הבעיה הזאת.
זה משהו שאני מניחה שההיכרות שלך עם השטח היא יתרון. זאת אומרת, יש חשיבות מאוד גדולה לזה שכשאתה פוגש את הלוחם או את הגורם שאיתו אתה מדבר, אתה מבין רגע אחד על מה הוא מדבר הרבה יותר טוב ממישהו שרק יושב במשרד.
חד משמעית, חד משמעית.
יש מקרים שבהם אתה גם תורם מהידע שלך, זאת אומרת, אתה עושה איתו איזשהו סיור מוחות עם הלקוח בקצה?
לגמרי, זה קורה, זה נראה לי גם, זה לא נראה לי, זה גם היה הרעיון של כל הקורס הזה בעצם, שיהיה את הקישור הזה בין השטח להצלה הטכנולוגי, שיהיה לנו את היתרון הזה, ובאמת יש לנו את היתרון הזה, כשאנחנו יורדים לדבר עם הלוחמים, או עם, לא משנה אם זה החלק הלוחם של הצבא, או החלק של הגנת הגבולות בצבא, אנחנו יותר קל לנו להזדהות איתם, ולהבין באמת את הבעיה שלהם, ולהביא מהידע הקודם שלנו ומהניסיון, על מנת לזקק את הבעיות בצורה המיטבית ביותר, מה שלחבר'ה שלא מכירים את העולם הזה, בהחלט הרבה יותר קשה.
כשאתה פוגש את השטח, יש לך איזה קוויץ' בלב שאולי בא לך להיות שם? או שאתה מרוצה במקום שבו אתה נמצא?
אני לא, זה לא קשור לך, אני מאוד מרוצה במקום שאני נמצא, מאוד נהנה.
אמא לא מקשיבה, תגיד את האמת.
מאוד נהנה באמת, אבל תמיד יהיה איזשהו קוויץ' בלב. בסוף זה מה שאתה רגיל לעשות בשנים האחרונות. אני לא אשקר, אני נהניתי מזה. זה קצת אבסורד ליהנות מהמלחמה, אבל אתה נהנה מהדבר המטורף שאתה עושה, אתה מבין איזה דבר מטורף עשית, ותמיד יהיה קוויץ' בלב. גם אני מניח שעוד 10 שנים יהיה לי איזשהו קוויץ' בלב.
אוקיי.
אבל תמיד שאוקיי, כרגע פיזית אני לא יכול. אני מאוד רוצה, אבל אני לא יכול. אני אעשה את הכי טוב שאני יכול במקום שאני נמצא, שגם בו כיף לי.
אוקיי.
וזה הסיטואציה היומיומית, וזה כאילו כן נחמד, ותמיד זה עוזר, והקשרים, החבר'ה שלי שעוד נלחמו.
כן, עוזרים.
עוזרים, כי אני יודע למי לפנות, ומה שלא היה להם לפני, שהם לא ידעו למי לפנות בדיוק, כי
כי הם פחות מכירים את
פחות מכירים ופחות קשורים לעולם הזה.
בואו נדבר רגע אחד על המחירים. אז קודם כל, המחיר של הקורס הזה, זה שאתה חותם קבע, נכון?
נכון.
לאיזה תקופה?
אז הקורס היה 30 שנה, ואתה מתחייב לקבע של 1.5 שנה לאחר מכן.
אוקיי. ומבחינת התחייבות שלך להמשך שירות או דברים כאלה, הצבא מתחייב לשקול אחר כך את ההישארות שלך בקבע מעבר 1.5 שנה, או שאין שום התחייבות, אתה יכול לעבור תפקיד, איך זה עובד?
אז אין התחייבות, אבל הצבא מאוד רוצה שנשאר. צריך להגיד שהם הופכים דברים ומנסים כדי לגרום, כי בסוף אנחנו אוף מוזר, אין דבר כזה, וזה תקן שלא כזה נפוץ בצבא. ולהמשיך איתו הלאה זה משהו שהם לא עשו לפני. אז כן, יש פה איזו שאיפה שמי שירצה ויהיה מספיק טוב, והצבא ירצה שימשיך לנסות וכן לסדר את זה. ובואו נראה כשנהיה לקראת שחרור, אם זה יהיה רלוונטי.
טוב, אנחנו 2 דקות לפני הסוף, והבטחתי לך שאני מקדישה זמן לאמירה שלך. יש עכשיו מישהו ששומע אותנו, נפצע, נמצא בתהליך שיקום, איך אתה ממליץ להתמודד? האם הקורס הזה או קורסים דומים אחרים שלא דיברנו עליהם כרגע הם פתרון שמתאים לכולם, הם פתרון שמתאים למי? בוא תן לנו ככה קצת מהחוכמה שלך שבדיעבד.
אז אני יכול להגיד בדיעבד שאת אחת ההחלטות הטובות שעשיתי בחיי הלא ארוכים עד כה. ולגמרי, אם יש מישהו ששומע אותנו ומתלבט, אז אני ממליץ בחום על הקורס הזה, שהבנתי שנפתח עוד מחזור ממש עכשיו לפצועי מלחמה.
וואלה, חשוב.
כן, שמובילים באמת החבר'ה האלופים מפרודקט גו, ביחד עם שער לעתיד, והעתידים שהזכרנו, אז מהשמות האלה תדעו ליצור את הקשר ולברר. ואני באמת ממליץ, כי הדבר הזה זה שוק, פתאום אתה רגע אחד בשיא הלחימה ועם פול אחריות, ורגע אחד אתה אחראי על השיקום והפציעה שלך. ולא יודע מה תעשה עם החיים שלך, כי איפה שתכננת להיות נקטע באותו הרגע, אז אני חושב שזה נותן אחלה אופק, אחלה עתיד, זה תפקיד סופר מעניין, ושאתם יכולים להשפיע ברמות, ולהמשיך לתת ערך ללוחמים בקצה, גם מבלי להחזיק נשק ולהילחם, ואני ממש ממליץ בחום על הקורס הזה ועל התוכנית הזאת.
יש עוד קורסים, אני מניחה, יש עוד כל מיני אפיקים של הכשרה.
אני מניח שכן, דרך המנהלת באמת שער לעתיד, וחבר'ה של לוחם להייטק, בטוח שיש עוד קורסים, וזה נטו לברר איתם, גם מי שזה לא נשמע לו מעניין מנהל מוצר, למרות שהוא מפסיד.
אתה נדלקת על העניין הזה.
כן, אני סופר נהנה, ויש עוד תפקידים וכאלה שהם פותחים, וממליץ לכולם לברר בחום.
אז אתה אומר, תלכו, תבררו, תשאלו, מקסימום תמצאו משהו שאתם אוהבים.
כן, לגמרי.
טוב, שר, קודם כל נאחל לך המשך הצלחה. אני מבינה שאתה עושה חייל בתפקיד, אז זה מצוין. ולכם, אם יש כאן משפחות של פצועים ששומעים אותנו, או פצועים שנמצאים כרגע בתהליכי החלמה, אז כמו שאמרנו, מנהלת שער לעתיד, פרויקט עתידים, פרויקט לוחמים להייטק, או אפילו ליצור קשר ישירות עם שר, אני מניחה שיש לו הרבה מאוד מידע פרקטי שהוא יכול לתת. תבדקו, תשאלו, תשמעו, אולי זה יתאים גם לכם. שר, תודה רבה.
תודה
ואנחנו
לך.
ואנחנו נפרדים כאן, ניפגש כמו תמיד, יום רביעי, 12 עד 1, רדיו סול, כי אני חייל. נסיים, איך לא? עם עידן עמדי, סופרמן. אין כמו סופרמן. ביי.
בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שיאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקר התיעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדולים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים? עזרתי לחיים, ידיי היו הכל. עזרתי כל המדלים, מחנק ואדיו. אחרי חושך, אחרי התאומות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד או לחיות. זה לכל מי שחשד בי שאני אחר, שקיבלתי את האור שלי מן ההפקר, שהמלאכים ירדו, השתחוו, אמרו אמן, הוא אדם רגיל, הוא סופרמן. 18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מוותר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הרבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת, הנער הזה הוא אני. עזרתי לחיים, ידיי היו הכל. עזרתי כל המרדלים, מחנק רדיו. אחרי החושך, אחרי התאומות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד או לחיות. זה לכל מי שחשד בי שאני אחר, שקיבלתי את האור שלי מן ההפקר. שהמלאכים ירדו, השתחוו, אמרו אמן, הוא לא אדם רגיל, הוא סופרמן. אז אחרי שהתרתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות, ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים, עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי ש...